שלום ברכה ובוקר טוב, היום יום חמישי, כ"ח בסיוון תשע"ג, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע של ימי חמישי בספר שופטים, והנה אנחנו בפרק ז'. ראינו כבר, האמת היא, פסוקים א' עד פסוק ז', אנחנו למדנו, כלומר הבירור, המיון שנעשה במחנהו של גדעון, הוא ירובל, הוא ירובל הוא גדעון, אז זה כבר למדנו, שהיה צריך לבחון מי שאין לו נטייה לכרוע על ברכיו, אלעד רבה ללקק. כן, כמו שכתוב בפסוק זין, ויאמר השם אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים, הושיע אתכם ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. מה זה חשוב המלקקים? שהם לא קוראים ברך. למה זה חשוב לא לכרוע ברך? אדם שקורע זה סימן שיש לו נטייה לעבדות. הוא לא יכול להיות בן חורין, לכן הוא לא יכול גם להיות שותף למלחמת שחרור. לכן צריך לקחת רק אלה שלא קוראים. פסוק ח', ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, תודה רבה, ובשלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום, רד במחנה, כי נתתי בידיך. זאת אומרת, שזה חידוש לעומת הימים ההם, לעשות מה שנקרא מלחמת, לוחמת לילה, דבר שאנחנו רגילים לו במלחמה המודרנית בגלל האמצעים הטכנולוגיים. הדבר הזה לא היה מקובל במקדם, היו עושים מלחמות ביום, בלילה היו נחים. אפשר לראות את זה בכל הספרות העתיקה, חוץ ממש יוצאים מן הכלל. למשל, כשאברהם רודף אחרי כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדה ויקם. שמה מלחמת גרילה בהפתעה נגד צבא עייף שיש לו הרבה שבויים והרבה עגלות, אז שמה זה מתאים. אבל בדרך כלל לוחמת לילה גם היא לא מכריעה, היא יכולה רק להציק, אבל להכריע היא לא יכולה. בדורנו זה ממש לא כך, בדורנו לוחמת לילה היא דבר מובן מאליו. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לך גם נתונים מורליים שיחזקו אותך. ובכלל, כל המלחמה הזאת של גדעון היא מלחמה לא הגיונית לפי המושגים של אותם הימים. לקחת כוח קטן מול כוח גדול, להילחם בלילה כשזה לא נוח. בקיצור, כל הדברים האלה זקוקים לחיזוק מורלי. ושמעת, וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה, ומדיין ועמלק, וכל בני קדם נופלים בעמק כארבה לרום. מה זה נופלים? שוכנים, כן? על פני כל אחיו ישכון, ואחר כתוב על פני כל אחיו נפל. זאת אומרת, ליפול, הכוונה לא מה שאנחנו קוראים ליפול, הכוונה לשכון. כמו שאתה אומר, נפל הפור, נפל הגורל. כן, אז גם פה, כן, נופלים בעמק כארבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, כחול, שעל שפת הים לרוב. זאת אומרת, זה קשה מאוד להאמין שמול כמות כזאת גדולה אפשר לנצח. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי. והנה, אגב, באיזה שפה הם דיברו, המדיינים האלה? מדיינית? אז מאיפה גדעון מבין מדיינית?
נביא יודע 70 שפות.
אתה אומר, נביא יודע 70 שפות, הוא בסנהדרין, מלא, אין לו בעיה. זה אפשרות, יכול להיות באמת שגדעון למד מדיינית. אבל ייתכן הרבה יותר פשוט. השפות השמיות קרובות זו לזו מאוד. למשל, נמצא בחפירות הארכיאולוגיות מצבת משע, מלך מואב. עד היום הזה היא מונחת במוזיאון הלובר בפריז. זה מצבה שכתובה בשפה המואבית. כמעט עברית. כלומר, זה כמעט ואין הבדל בין המואבית לבין העברית. אז גם מדיינית יש להניח שזה לא כל כך רחוק מן העברית, ולכן יכול גדעון להבין על מה מדובר. פשוט מאוד. זה יותר קרוב לעברית ממה שהארמית קרובה לעברית. כמעט ממש אותה שפה. אז לכן הוא אומר, ויום גדעון והנה איש, ויום גדעון והנה איש, מספר לריהו חלום. מה יאמר? הנה, חלום חלמתי. והנה, צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל ויקהו ויפול ויהפכו למעלה ונפל האוהל. ויען ראו ויאמר אין זאת, בלתי מחרף גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר. מה שמע פה גדעון? הוא שמע פה שני דברים. הוא שמע את הפתרון, את החלום, ואת פתרונו. מה זה היה חשוב שהוא ישמע את הפתרון? יש לנו כלל. כל החלומות הולכים אחרי הפותר. נכון? ככה הגמרא אומרת. שהיה אדם ששמו בר הדיה, איך מובא בתלמוד? בר הדיה, שהיה מקבל כסף כדי לפתור חלומות. ורבה הלך אליו שיפתור לו את חלומותיו. ולא שילם לו. ואז הוא פתר לו שאשתו תמות ומתה. עד שרבה הבין שזה בעצם תלוי בפותר. לכן הוא קילל את בר הדיה ובר הדיה מת. כן, אבל זאת אומרת ש... כי אם היית משלם לי, הייתי פותר לך לטובה. אז כל החלומות הולכים אחרי הפותר. כיוון ששמע גדעון את הפתרון, אז הוא ידע שהחלום הולך אחרי הפותר. תגידו לי, אתם מאמינים לזה? קשה. מה?
קשה
להאמין, נכון? זה שטויות. טוב, האמת היא, לא יודע אם זה לגמרי שטויות. ייתכן מאוד. הרי הגמרא אומרת, כל החלומות הולכים אחרי הפותר. אבל לומר שעל סמך זה, אתה יכול לדעת בוודאות שמחנה מדיין ייפול? אלא יש פה שני דברים. א', זה שהפותר ענה כך, זה מורה על הלך הרוח במחנה מדיין. כנראה שיש ייאוש. כן, כי הרי על פי הנתונים האובייקטיביים, כשיש כזה מחנה גדול, ששומע החלום יפתור באופן שהשם נותן בידי מדיין, בידי ישראל את מחנה מדיין, הדבר הזה הוא לא הגיוני. אלא אם כן מניחים, שיש בתוך המחנה משהו שגדעון לא יודע אותו, אבל שיושבי המחנה יודעים אותו, ושיגרום שהמלחמה תופסד. נכון? אז זה כבר, נגיד, זה אינדיקציה על הלך הרוח במחנה מדיין. מה הדבר שיכול להיות? מחלוקות בתוך הפיקוד או דברים כאלה. הדבר השני, זה נחשב יותר משמעותי. הקדוש ברוך הוא שלח את גדעון לשמוע את זה. הרי הוא יכול היה לשמוע שיחה מקרית אחרת לגמרי. יכול היה לשמוע שיחה על איך המרק היה דפוק היום, או מה שלום המשפחה והילדים. ברור? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אל מחנה מדיין, ומה שתשמע יחזק אותך. והוא הולך והוא שומע דבר שתואם את הדאגות שלו. אז זה כמו האות עם הטל והגיזה. מובן מה שאני אומר? טוב, כיוון שכולם הבינו, נמשיך. מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהוא ביקש אות שיטל על הגיזה ועל הארץ יהיה חורב ואחר כך הפוך, נכון? אז הוא מקבל אותות. גדעון הוא אדם שפועל על פי אותות. מה זה הרעיון הזה כל כך לפעול על פי אותות? מאיפה הוא לקח את זה?
ממשה.
ממשה. זאת אומרת, אנחנו רואים בכמה דברים שיש דמיון מפתיע בין האישיות של משה לבין האישיות של גדעון. אמנם גדעון הוא לא בשיעור קומה של משה, אבל יש משהו שדומה, משום שמדובר במלחמת מדיין. מדיין זה בית גידולו של משה, ולכן מי שמטפל במדיין צריך להיות מישהו מהסוג הזה, מהסוג של מה שמדיין מגדלים. למרות שמדובר במאות שנים לאחר מכן, אבל כנראה יש משהו באופי הלאומי של מדיין שנשאר אותו הדבר. ויהי כי שמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו. מה זה מספר ושבר? מה זה מספר החלום? 2, 3, 4 B? מה זה מספר החלום? סיפור החלום. כן, מספר וסיפור, אותו דבר. כשהוא שמע את מי שמספר ואת שברו, מה זה שברו?
פתרונו,
כן? כמו פשרו. זה פה אולי אפילו קרוב מבחינת מבחינה לשונית. פשרו של החלום, פתרונו של החלום. זה נקרא שברו. מה זה שברו? כי כאילו החלום הוא דבר סתום, צריך לשבור אותו כדי לדעת מה מסתתר בו. יודע? או שבר, שבר רעבון בתיכם. מה זה שבר רעבון? מה שמסביע, כן? כלומר, מה שמספק את הרעב, במקרה הזה, מה שמספק את התמיהה של המספר. לכן זה נקרא שברו. מובן? אז ויהי כשמוע שגדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו. וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. עכשיו יש לו ביטחון, את הביטחון הזה הוא יכול להעביר גם ללוחמים. כלומר, אם הוא היה עושה רק את הפעולה שהוא עשה אחר כך, ללא הביטחון העצמי, ייתכן שהפעולה הייתה נכשלת. בגלל שהם היו אומרים, אתה סתם שולח אותנו למשהו מסופק. עכשיו שבא גדעון עם הביטחון העצמי, שבא לו ממה שהוא שמע, אז הוא גם יכול להעביר את זה ללוחמים. מובן? ויחת את 300 האיש שלושה ראשים. וייתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. כלומר, הלפיד צריך להיות בוער. איך אתה שם לפיד בתוך קד? באופן שמצד אחד לא יראו, מצד שני הוא לא יחנק. מה? אבל אחור, אבל זה קצת רואים. אז בקיצור, צריך... אבל קד זה דבר שהחור שלו קטן. אז איך שהוא אפשר להסתדר. טוב. מה? איך מה? אתה לוקח קד, מניח בתוכו לפיד, בוער. אבל אתה מניח אותו באופן שזה לא יהיה מול החור. אלא מהצד. לא יחבא. אולי עם קצת חול. בכלל, איך בכלל לפיד ממשיך לבעור?
אז מה בערה? כמה שק של המתנות?
אתה שם עליו שמן או משהו כזה. זאת אומרת, ברור, זה לא שאתה שם רק את העץ. העץ בוער מהר, אבל אם אתה שם שמן, אז זה מחזיק יותר זמן. מובן. ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. זה כתוב היום כמעט בכל מחנה צהל. והנה אנוכי בא בקצה המחנה. והיה כאשר אעשה כן תעשון ותקעתי בשופר. מה זה תקיעת שופר במושגים של אותם הימים?
מלחמה.
מלחמה, כן. זה קריאת מלחמה. עכשיו, בדרך כלל שופרות יש בראש מחנות גדולים. כלומר, מחנה בא, תוקעים בשופר. השופר זה כלי שבא לאסוף את האנשים, לקבץ את האנשים. אז כששומעים הרבה שופרות, סימן שיש הרבה חיילים. מה שזה אומר. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי. ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה. ואמרתם לשם ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה. אך הקם הקימו את השומרים והתקיעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. והתקיעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לשם ולגדעון. הוא לא אמר להם להגיד את המילה חרב, הוא אמר להם לשם ולגדעון. אז למה פה כתוב חרב לשם ולגדעון? הבנתם את השאלה שלי? אם אני אומר לך, תגיד סוכריה על מקל. ואחר כך אתה בא ואומר, סוכריה אדומה על מקל. אני לא אמרתי לך את המילה אדומה, נכון? מה הוא אמר להם בפסוק י"ח לומר? ואמרתם, לשם מול גדעון, נכון? מה הם אמרו שמה? ויקראו חרב לשם מול גדעון. השאלה ברורה עכשיו? למה היא לא הייתה ברורה מקודם? אבל למה לפני כן לא הבנת? אבל למה לפני כן לא הבנת את השאלה?
לא הבנתי.
שזה קורה, טוב, בסדר, סתם. בסדר. ודאי שהוא אמר להם חרב, רק שכשהוא עושה את התרגול, הוא לא צריך להגיד את זה.
עדיין צריך להוריד את השם. לא.
רוצה שיבואו בשם השם. זה הדבר החשוב. אבל שם השם, כשאתה מזכיר אותו על החרב, זה פועל. אז הוא לא רוצה להזכיר את החרב אז. מה? לא כי זה סותר. כי כשאתה מזכיר שם שמיים, זה פועל על מה שאתה אומר. כאילו אתה מכיל שם שמיים על הדבר. נגיד, אדם רוצה להקריב קורבן. הוא לוקח את הבהמה, הוא אומר, לשם חטאת. כן? כלומר, המילה שהוא מצמיד אל שם השם, זה נותן קדושה לדבר שהוא מביא.
הוא
עשיר
קודש.
בדיוק, עשיר קודש. אז לכן הוא אומר, אל תגידו עכשיו חרב לשם. כשתבוא החרב, אז מה שהחרב תגידו לשם מול גדעון. כדי להכיל שם שמיים על חרבם.
זה בעצם מה
שהוא
אמר
להם. כן, רק שהוא לא אמר את זה בתרגול. חרב לשם מול גדעון. ויעמדו איש תחתיו, סביב למחנה. וירוץ כל המחנה, ויריעו, וינוסו. איך הכתיב? בכתיב כתוב ויניסו. בקרי אנחנו אומרים וינוסו. מה פירוש ויניסו? הם הניסו את האחרים. כן. לא, זאת אומרת שחיילי גדעון הניסו את חיילי מדיין. ויניסו, על ידי שהם תקעו, הם הניסו את האחרים. או וינוסו, מה שאנחנו אומרים בקרי, הכוונה שהמחנה השומע נס. ויתקיעו 300 השופרות. וישם השם את חרב, בכלל לגבי קרי וכתיב, צריך לדעת מה זה קרי וכתיב. יש כאלה שאמרו שהסיפור בא בשתי גרסאות. אז כדי, מפני הספק, כדי להניח מקום לשתי גרסאות, אחת בקרי, אחת בכתיב. המהר"ל מפראג בתפארת ישראל מאוד מתנגד לזה, הוא אומר זה לא נכון. אלא מראש הדבר נכתב בשיטה כזאת, שיש משמעות למה שאתה כותב, משמעות למה שאתה אומר. ורוצים להגיד שני דברים ביחד, אז עושים קרי וכתיב. שלום רב לרב. הרב, זה, אתם רואים, הוא עושה את זה בכוונה. הסיום. כן, הוא חוזר. שלום רב לרב. הרב, סיפור 300 הלוחמים של גדעון, מתאים בדמיון ל-300 הלוחמים של ליאונידס, מלך ספרטה. אתה מתכוון ליאונידס. ואולי אומץ מהמיתולוגיה. כמו הסיפור על סרגון, מלך קיש, שהוכנס לטבעה בנהר הפרט, רק סיפור, יום טוב מאמסטרדם. כי השואל קורא לעצמו ברוך. זה רמז לשפינוזה. אבל האמת, שאתה גם צודק וגם לא צודק. אנחנו רואים הרבה פעמים, מוטיבים חוזרים, גם בסיפורים התנכיים ובסיפורי האגדות שלנו, וגם בסיפורים של המיתולוגיה הכללית וכו'. ואז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא לומר, אנחנו העתקנו מהגויים. אפשרות שנייה, לומר, הגויים העתיקו מאיתנו. אפשרות שלישית היא לומר, אותו מוטיב חוזר על עצמו בהשגחה אלוהית עליונה, בכמה תבניות. ובעם ישראל, המוטיבים האלה מנוצלים לקידוש שם שמיים. לכן, למשל על סרגון, שהיה ילד ששמו אותו, זרקו אותו לתוך הטבע על נהר פרט, ואחר כך ימצאו אותו, ואחר כך נהיה מלך אשור, וכו' וכו'. סיפורים כאלה, יש מלא סיפורים כאלה, שהמחקרים טוענים שזה המקור לסיפור של משה בטבע על הנילוס. זה אמיתי שיש הרבה צדדים דומים שם בין שני הדברים. התשובה היא שזה נכון, זה דומה. כי באמת, ריבונו של עולם, העניין האלוהי, איך אומר רבי יהודה הלוי? העניין האלוהי כמו עומד ומצפה למי שיקבל אותו. אז זה פשוט, יש איזה רעיון שהולך וטס לו בעולם וקבל כמה צורות. עד שזה מגיע לצורה המושלמת, משה רבנו. אז אותו סיפור עם ה-300 לוחמים של ליאונידס, אגב, אני רוצה לציין שהסיפור על גדעון, במקרה דנן, הוא עתיק הרבה יותר מהסיפור של ליאונידס מלך ספרטה. מה? הסיפור של גדעון. במקרה שלנו קשה לקבל את התיאוריה שלו. אני פשוט רציתי לתת עיקרון כולל. יש הרבה פעמים מוטיבים דומים, ומה שחשוב זה לא רק לראות את הדמיון, מה שנקרא ספרות השוואתית. צריך גם לראות את ההבדל. ההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי. מזה לומדים משהו. כן, הנה, דוגמה פשוטה מאוד. אינומה איליש, כן? המיתולוגיה על המבול. בגרסה השומרית, אחר כך בגרסה האקדית, תנפישתים וכו'. גילגמש וכו'. כן. אז מה שמעניין, תלמד את זה ותראה את ההבדל. למשל, לפי עלילת גילגמש, למה היה המבול? לא. זה כבר סטייה לכיוון היהדות, מה שאמרת. כן. לפי הסיפור של עלילת גילגמש, המבול היה בגלל שהאלים רבו ביניהם, וזה עשה הרבה מאוד רעש, כי הם היו בתקרה של העולם, ומרוב רעש שהם עשו, התקרה התמוטטה, וככה הגיע המבול. יוצא שאין יסוד מוסרי למבול. זה איזה קפריזה של האלים שבכלל לא שמים לב למה שקורה, ומחריבים את העולם. לפי התורה, למה היה המבול? מסיבות מוסריות, חטאו לפני האלוהים. חמאס. לא, תן לי לגמור את הדרשה שלי. אני באמצע דרשה, אתה מבין? סופרים זקוקים גם למרחב מחייה. זאת אומרת שהמבול אצלנו הוא תולדה של הנחיה מוסרית של ההיסטוריה. ולכן זה חשוב כן ללמוד את ההקבלות כדי לראות במה ההבדל. כן, בבקשה. אז לפעמים זה שתי פרשנויות לאותו מקרה, ולפעמים זה מקרים שונים. למשל, יש הסיפור המפורסם על בלרופון. נכון? מפורסם, כן, מובא באיליאדה של הומרוס. כן, מה זה בלרופון? בלרופון היה נער יפה ביותר, ששירת את מלך ארגוס. והיה כל כך יפה שאשתו של המלך התאוותה לו ואמרה לו שכבה אימי. וימהן. והוא ממש לא אהב את זה, ברח דרך החלום. היא, זה ממש לא מצא חן בעיניה, היא סיפרה לבעלה שהוא ניסה לנוס אותה. ואז מלך ארגוס חשד באשתו, לכן הוא לא הרג את בלרופון, אבל הוא אמר, אני אעמיד אותו בניסיון. שלח אותו עם מכתב אל אחד ממלכי החיתים, ובמכתב היה כתוב, תטיל עליו כל מיני ניסיונות, וכדי שיחוסל. האיש עושה את כל מה שמלך החיתים דורש ממנו, וכל דבר שהוא עושה, האלים מצליחים בידו. הוא חוזר לארגוס, כולם רואים שהוא צדיק, ואז המלך נותן לו את ביתו לאישה. יש לי הרגשה שהסיפור הזה מוכר לי ממקום אחר, אני לא זוכר בדיוק. מה? יש סיפור דומה, נכון? ביהדות. יש סיפור דומה. כן. עכשיו, הסיפור הזה מסופר באיליאדה של הומרוס. כן. עכשיו, מה זה אומר? נגיד ככה, לא, הוא לא קדום, זה הומרוס מתאר תקופה שהיא בערך תקופת השופטים. עכשיו, מתי הוא כתב את זה בעצמו, יכול להיות שיותר מאוחר. יש ויכוח בין היוונים עצמם על זה. אבל לכל פנים זה סיפור עתיק. עכשיו, מאיפה הוא לקוח? האם המחבר שמע על הסיפור של יוסף הצדיק, או לא שמע? מה זה משנה? כלומר, הרי רוח השם נמצאת בעולם כולו, והיא נקלטת לפי הכלים באופנים שונים. לכן אני כאן דווקא מאוד שמח ש... ברוך מאמסטרדם הביא את הסיפור של ליאונידס כדי להבין שאותם הדברים, אגב אפשר לראות הרבה סיפורים אחרים, הסיפור של חטיפת בנות שילו על ידי שבט בנימין, כן? יש אותו סיפור ממש אצל הרומאים על חטיפת בנות הסבינים, כן? אותו דבר. לא, זה מיתולוגיה רומאית, זה כבר אפילו לא מיתולוגיה, זה היסטוריה. שהרומאים בראשית דרכם היה להם מעט מאוד נשים, והיה להם הרבה גברים, מעט נשים, אז הלכו וחטפו את הנשים של השבט הסבינים שהיה לידה. כן, ככה הוא כתוב. זאת אומרת, כיוון שאתה אומר שהשוואות מסוכנות, אנחנו נעשה כאילו שהסיפורים האלה לא קיימים ולא נכתבו. אני רק אומר, אני שואל, אתה שואל, אבל אני שואל משהו אחר. אני שואל, האם בגלל ש... נגיד שאתה צודק, זה מסוכן. האם בגלל זה אנחנו פשוט נעשה כאילו שהדברים האלה לא קיימים ולא נכתבו ולא נדע עליהם? אז מה? אני שואל אותך שאלה אחרת. האם בגלל זה אנחנו צריכים לא לדעת את זה ולדאוג שאף אחד בבית המדרש לא ישמע את זה? נכון, נכון. אבל באיזשהו שלב צריך גם לדעת. כן, מה אתה אומר? מסוכן לחיות. נכון. בעצם דבריך העמוקים תואמים את דברי חכמנו שאמרו, החיים לא פיקניק. בסדר? טוב. אני חושב שהרבה יותר אמיתי, יותר בוגר, כן דווקא ללמוד את הרקע הכללי של התרבות שבה הופיעו הסיפורים שלנו גם. על רקע הסיפורים שלהם, אתה מבין את זה אחרת. למה זה מגיב? למשל, כשפרעה אומר, כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם. למה הוא התכוון רעה נגד פניכם? יש האל של מצרים, קוראים לו רע. איזה אל זה? אל השמש, נכון? מאיפה הוא עולה? מצד מזרח. אתם רוצים לצאת ממצרים לכיוון מזרח, רעה נגד פניכם. נכון? ברור, אז זאת אומרת אם אתה רוצה להבין פסוק בתורה, להבין אותו באמת, אתה צריך להבין מה עולמו של פרעה. אתה אמרת. הלאה. רשי מה אומר? רשי כותב את זה אגב. אומר, כוכב יש בשמיים ורעה שמו. מאיפה רשי לקח את זה? לקח את זה מחזל. לא חזל לקחו את זה. כלומר, באיזשהו מקום זה חדר. זה ההד
של... רשי לא הכיר את המיתולוגיה הזאת?
רשי כנראה לא הכיר את המיתולוגיה. אבל זה בכלל לא משנה. מה? אז רשי אומר כוכב. אבל זה אגב נכון. בוודאי. בוודאי. זאת אומרת שיש מיתוסים שהתהלכו בין הגויים, והתורה בכוונה מביאה. כלומר, כי הרי זה השפה שאנשים דיברו באותם הימים, שהתורה ניתנה. והתורה מתה את זה לכיוון של מגמותיה של התורה.
זה אומר שהיסטורית הם לא יראו?
האם היסטורית או לא יראו? למה להגיד דברים כאלה? אפשר, אבל אני לא... כלומר, אני אומר, זה לא מה שמטריד אותי, נאמר ככה. למשל, בבתי ספר חילונים, כשמלמדים ספר בראשית, מלמדים וחושך על פני תהום, זאת האלה תיאמת שמוזכרת במיתולוגיה הבבלית. הילדים הדתיים לא יודעים את זה, נכון? אבל אין ילד שלמד בבית ספר חילוני תנך שלא שמע את זה. כן. יש את השאלה, מי צודק? הדתיים או החילונים? החילונים צודקים. זה נכון, התורה לוקחת מוטיב שידוע בתרבות של הסובבת את בני ישראל באותם הימים ואומרת מה זה התיאמת? זה תהום, זה לא אלה. וחושך את בני תהום, ברור? זה בא ליטול את זה. טוב, בקיצור...
מה?
להפסיק מה?
אברהם אבינו היה או לא היה?
ודאי שהיה.
אבל
ראה, אתה שואל מתי אנחנו אומרים על סיפור שהוא משל ומתי אנחנו אומרים שהוא דמות, שהוא היסטורי. האמת היא ככה, שזאת שאלה נכבדה שעסק בה הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת. בשו"ת הרשב"א יש לו דיון על השאלה הזאת נגד חכם אחר מפרובנס בשם רבי לוי בן אברהם. שמעת על רבי לוי בן אברהם? לא, לא שמעת. גם אני לא שמעתי עד שלא שמעתי. רבי לוי בן אברהם אמר שככה אמרו שהוא אמר. זה לא לגמרי ברור שהוא אמר, אבל ככה הרשב"א הבין שהוא אומר. לכן הוא גם לא מזכיר את שמו כדי לא לפגוע בו. הוא הבין שכל הסיפורים שבתורה עד יציאת מצרים הם משל. כן, 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 שאברהם ושרה הם חומר בצורה, ו-12 שבטים הם 12 מזלות, וכל התורה כולה, כולה משל עד יציאת מצרים. עד מתן תורה אפילו. אז הרשב"א הוציא את התותחים שלו, ירה לכל הכיוונים, מה פתאום, דבר כזה לא אומרים וכו'. נשאלת השאלה, אז מה כן אומרים? הרי הסיפור של גן עדן, ברור שהוא משל. כן, אז איפה אתה עוצר, נכון? אז הרב קוק, באחת מאגרותיו, כותב שדבר שהוא אמיתי, אבל קשה להגדיר. הוא אומר, רוח האומה קובע. כלומר, יש דעות שמופיעות בהיסטוריה, במהלך השנים, והן נקלטות, יש חלק שלא נקלטות. מה שלא נקלט, סימן שהוא לא תואם את רוח האומה. אם זה לא תואם את רוח האומה, סימן שזה גם לא רוח הכתובים. נביא לך דוגמה, הפרשנות האלגורית לתורה. יש הרבה פרשנויות אלגוריות. זה נמצא בעיקר אצל פילון האלכסנדרוני. נמצא גם אצל רבי יצחק אברבנאל קצת. וגם אצל רב שמשון רפאל הירש. כן, יש נטיות להסברות סימבוליות של התורה. אומר הרב קוק, כל ההסברות הסימבוליות לא יחזיקו מעמד אצלנו. וזה מה שקובע. לא יחזיק מעמד, זה לא זה. באיזשהו מקום כן, באיזשהו מקום כן, אבל יש בעיה. בזמן ההתרחשות של הוויכוח, אתה לא יכול לדעת מי ינצח. נגיד, בימי בית שני, האם להיות סדוקי או פרושי? איך אתה יכול לדעת? היום, רטרואקטיבית, אנחנו רואים שהצדוקים נעלמו מן ההיסטוריה, והפרושים המשיכו. בסדר? אבל זה רק לאחר זמן. כן, מה אתה אומר?
אז סביר להניח שבתקופות העתיקות יותר, שאנשים הבינו דברים כפשוטם, אז הכל, אנחנו יודעים שבעבר אנשים האמינו לדברים יחסית מאוד מאוד מופרכים, לעומת מה שמאמינים היום. אז זה נראה שככל שהדור מתקדם, הדברים נהיים מופשטים יותר, ואנשים מבינים את זה בצורה מופשטת יותר. יכול להיות
שנגיע
למצב שעם הזמן נבין את
הדברים
יותר ויותר כמשל.
יכול אני לחזור על דבריך? זה כדי אחר כך לרדת עליהם, בסדר? אוקיי. אתה אמרת, אבל לא מתוך תמימות, אני חושב, אין פה שום טענה אישית נגדך. מה?
זה תלוי זמן וסביבה.
כלומר אתה מצטרף, כלומר אתה רוצה...
אם הרב יורד עליו, אני חייב לעזור.
כן, זה בסדר. אתה אמרת, דבר שמאוד מקובל בשיח המודרני, מה שנקרא, השיח המודרני. הקדמונים האמינו בשטויות, הרבה יותר מאשר בימינו, אמונות תפלות וכדומה, אבל כיוון שהעולם הולך ומתקדם, ייתכן מאוד שאנחנו נוסיף יותר ויותר הסברות סימבוליות או אליגוריות לדברים שכתובים בתנ"ך. התשובה היא שזה ממש לא נכון. הקדמונים לא האמינו בשטויות, אלא הם סיפרו את מה שהם ראו. והם דיברו בשפה שאיננה השפה שלנו. ולכן קשה לנו להבין מה שהם אומרים. כלומר, כל הסיפורים של המיתולוגיה, זה לא שטויות. זה הדרך שלהם לבטא את מה שהם פגשו. מה הם פגשו? את העולם האלוהי. הרי זאת הייתה התקופה שבה שכינה הייתה שורה בעולם. בעולם שבו השכינה שורה, השיח הפילוסופי לא קיים. לא יכול להיות קיים. אז איך אנשים ידברו על העולם האלוהי, על הפרצופים ועל העולמות וכו'? בסיפורים של המיתולוגיה. עכשיו, בתקופה הפילוסופית, שבאה אחרי התקופה המיתולוגית, פתאום ראו היוונים את הסיפורים עליהם, ראו, באיזה שטויות האמינו אבותינו. אז הם אמרו, טוב, הם היו ילדים, או זה היה אלגוריה, או דברים כאלה. מובן? אז זה לא כל כך ירידה, אתה רואה?
אני לא מדבר על מיתולוגיה.
לפני קופרניקוס אנשים חשבו שהארץ במרכז והכוכבים סובבים. על יסוד זה כתובים פסוקי התנ"ך. נכון? כלומר, כתוב ששמש בגבעון דום, זאת אומרת, לפי הכתוב, הארץ במרכז, השמש סובבת. נכון? אין לך שום סיבה להבין את הפסוק אחרת. כי מכיוון שבזמנו של יהושע, כשכתבו את הפסוק הזה, זה מה שחשבו על העולם, לכן זה נכתב על פי התפיסה דאז. אין שום בעיה. אתה לא צריך עכשיו לעשות שמיניות באוויר, להגיד, לא, יהושע התכוון ש... לא, אתה לא צריך. יהושע יכול להיות שהתכוון באמת שהארץ באמצע. לא קרה כלום. בסדר? עכשיו, בוקר טוב, הרב שרקי. אז לא הבנתי. אברהם, הוא משל או לא? ואם לא, או אם כן. אז למה? האם תוכל להסביר זאת בבירור? בבקשה. תשובה. אברהם הוא לא משל, הוא אדם, מציאותי, בעולם הזה. בסדר? למה? כי כך רוח האומה אומר.
אני רוצה להגיד, רוח האומה לפני 200 שנה אמרה שהעולם נברא בשישה ימים פיזיים מ-24 שעות.
לא.
לא?
לא. לא, 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 גם הרמב"ן הרי מתלבט בזה, האם הימים שבבראשית זה ימים כפשוטו או לא. אתה מבין שיש אופני התבוננות שהיו שייכים לחוגים מצומצמים, ויש כאלה שלא. אז זה שאתה אומר שמה שאתה קורא רוח האומה, הכוונה הדעה הפופולרית, זה לא אותו הדבר. רוח האומה לא נמצא דווקא אצל מוכר החמוצים. עם כל הכבוד למוכר החמוצים, אני מאוד אוהב אותם. אבל אני אומר, יש... אבל רוח האומה נמצאת כנראה אצל מוכרי הפלפלים. יודע מי מכר פלפלים? האריזל. זה המקצוע שלו. כן.
מה? כשאתה אומר שהם פגשו את ה... אני רוצה לחזור לנושא שבעצם הם... אתה אומר שהם פגשו את הדברים כמו שהם ראו אותם, ולא היה שיח פילוסופיה. אבל שאנחנו שומעים... שאנשים
השתדרו
לאבנים או...
נו, ואתה לא? מה אתה עושה בכותל?
זה אחר.
יש לך תירוץ.
זה בר דעת שעומד לעד הכותל ולא... לא יודע.
וגם אז לא היו בני דעת שחשבו שהאבן היא אלוה. אף אחד לא חשב את זה. חוץ מאולי כמה טיפשים. זה הבין את העניין. אבל למה? אתה, בתור בעל עיניים מודרניות, רואה אותם וחושב שהם חשבו ש... ורק בגלל שהם אמרו.
האקסיומות של רוח האומה לא משתנות עם הזמן. זה בעצם מה שמודד אותם.
רוח האומה, מה אתה אומר?
האקסיומות של רוח האומה.
בגדול, לא בקטן. בקטן יש שינויים, אבל אם אתה מדבר על, נגיד, הרושם שכנסת ישראל מותירה בהיסטוריה. אז אני יודע שזו אמירה קצת סובייקטיבית, אבל לא בגלל שאין לנו הגדרות מדויקות, זה לא נכון. 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 אגב, לא במקרה, חכמי פרובנס נמחקו מהזיכרון של בית המדרש. עד שגילו את המאירי בגניזה ופה ושם. זה לא במקרה. כן? כלומר, זה היה אפילו אולי מכוון.
אז מה זה אומר שגילו את המאירי?
בסדר, אחרי שאתה דוחה משהו, אתה אחר כך, אחרי כמה זמן, יכול להעלות את הצד שכן צריך להעלות. כן? אבל זה קשור ללימוד שלנו באורות הקודש, על אחדות הדעות, שלום הדעות. טוב. אז בואו נמשיך, אנחנו, וכל זה בגלל היערה ליאונידס.
מאמסטרדם.
מה?
מאמסטרדם.
מאמסטרדם. לא, אבל, אבל ליאונידס זה שוקולד מבלגיה, עד כמה שאני יודע. טוב, בואו נמשיך. פסוק כף ב' ויתקעו 300 השופרות. וישם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה. וינוס המחנה עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. כלומר, המדיינים נסים לכיוון הירדן. צריך להבין למה בעצם, מה קרה? הם שמעו 300 קדים נשברים, והם שמעו שופרות וראו לפידים. אז בעצם, מה קרה להם?
נבהלו.
נבהלו, יפה. נבהלו. כלומר, זה ניצחון דרך המנטלי, לא בדרך הטכנית. ויצעק איש ישראל מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה וירדפו אחרי מדיין. אז פתאום, במהלך היום כנראה, כבר לא בלילה, במהלך היום כבר התחילו להתקבץ מהשבטים מסביב ויכלו לבוא לרדוף. כן. שימו לב, נפתלי אשר מנשה, מה זה? זה האזורים הגבוהים מעל העמק. כן, כלומר, כל הסיפור הזה מתרחש בין גבעת המורה לעין חרוד. נכון? אזור אפולה. שמה זה שטוח. הבריחה שלהם דרך עמק בית שען עד מעברות הירדן. כל זה שטוח. ואז היתרון הטופוגרפי מאפשר לשבטים שמעל לבוא ולגמור אותם. בסדר? אם מי שלא מבין את הטופוגרפיה של הארץ, קשה לו להבין את זה. טוב, ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים למור, רדו לקראת מדיין ולכתו להם את המים עד בית ברה ואת הירדן. לא הבנתי, לפני כן הקדוש ברוך הוא אמר לו שלא לקחת כל כך הרבה, פתאום הוא לוקח? מה? לא, אז הוא, אחרי שהכוח האחד עשה את העבודה, אז אחרים באים, זה ברור. כן, יש פה כמה שאלות. שלום הרב, איזו אלוהות ראו היוונים, למשל, שבא לידי ביטוי במיתולוגיה? תודה. נו, כל מה שהם ראו, מה זאת אומרת? כל האלים, כל התפיסות האלה, מה זה? זה בעצם פרצופי האלוהות. רק שהם, כיוון שהם עובדי עבודה זרה, אז הם תופסים את זה בצורה מפורדת. פרסוניפיקציה של כל כוח. אבל בסופו של דבר נפגשו עם העולם האלוהי. שלום לרב, האם לפי הרב קוק התשובה לפרשנות האליגורית של הנצרות היא שבעתיד לבוא נראה? לא, לא צריך לעתיד לבוא. כבר מאז שהנצרות הופיעה אנחנו יודעים לדחות את פרשנותה. טוב. מה? חבל על תפוח שנפל. כן, חבל, ממש. כן. אבל האמת היא שזה כתוב בזוהר. עץ הדעת זה חקל תפוחים קדישים. הלאה. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים. למור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברה ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברה ואת הירדן. אז ילכדו את המים, כלומר שסגרו את המעברים. המשך בוקר טוב הרב. אולי נגיד שהקדמונים ראו הזיות בגלל חוסר מידע מדעי והמצאות כגון מצלמה, טלפון, שהיו יכולים להעביר אותם על דעתם ולא היה שיתוף מידע. ואנשים ראו בתת מודע שלהם רצון לדבר עם כוח עליון. גם זה נכון. וילכדו שני, אבל צריך להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים. כן? לא עשה אותו טיפש. מה?
כמו שאומרים שמאז אדיסון נעלמו
השדים. מאז אדיסון נעלמו השדים. למה?
יש אור בלילה.
יש אור בלילה. אז הם מסתתרים מאחורי הפנס. כן. וילכדו...
אני לא חייבים להסביר שדים, אתה מה שהיום אתה
יכול להסביר שזה צל
של
ענף. כן. גם על האדם, אנחנו יודעים שאנשים בעבר האמינו בהמון דברים שהיום פשוט רואים שאין איזה שום...
חייב להיות המצאה מחוסר מידע. אז איך אפשר להסביר את זה שבעצם ההוא דברים האלה שאנחנו לא נפגשים איתם היום? שאנחנו... הם חיו אחרת ממך. האופן שבו האדם העתיק מתבונן על העולם הוא אופן שונה מאיך שהאדם המודרני מסתכל על העולם. זה צריך לדעת את זה. השאלה היא, האם מה שהוא פגש הוא יותר שטחי או יותר עמוק ממה שהאדם המודרני פוגש? אין לך כלים להכריע לכאן ולכאן.
אבל אני יודע על עצמי בתור ילד שהדברים שהאמנתי בהם אמרו לי, ופשוט ראיתי את הדברים בצורה מאוד פשוטה, התבררו לי אחרי זה כלא נכונים. אז אני יכול להגיד שזה נכון אז?
אני לא חושב שהדברים שקלטת בתור ילד הם לא נכונים. הם היו נכונים, רק לא בוגרים. למשל, מה ראית כשהיית ילד? אם יכול לשאול אותך שאלה אישית.
אני חושב על משהו ספציפי, אבל...
למשל, ילד נופל, נגיד, ילד נתקע בארון, וזה מאוד כואב לו, נכון? ואז אומרים, מה זה מרביצים לארון? הארון רשע, איך אתה נתת מכה ליוסי? הילד נרגע. למה? כי חוש הצדק שלו דורש שתהיה נקמה. עכשיו, האם זה נכון שהארון ניקה את יוסי? התשובה היא, הארון עצמו לא, אבל הטבע כן. והטבע הוא ישות כוללת, אולי אפילו מטאפיזית. והישות הכוללת הזאת, יש לה ביטוי בארון. אז עבור הילד, הטבע יצטמצם בנקודה ספציפית בו, וזה מה שילדותי. אבל עצם התביעה המוסרית כלפי העולם הטבעי היא תביעה אמיתית. למה הטבע איננו מוסרי? ואז אנחנו צריכים לתת פתרון לשאלה הזאת. אז לכן אני אומר, מה שהילד תופס, הוא תופס אותו בצורה ראשונית, אבל זה לא שזה לא אמיתי. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב. זה מדהים, לא? איזה צירוף מקרים. שאת עורב הרגו בצור עורב, ואת זאב ביקב זאב. איך זה יכול להיות? יש לי פתרון. זהו, זה הפתרון הסביר. שאחרי ששם הרגו את עורב ואת זאב, קראו למקומות האלה צור עורב ויקב זאב. שלום לך, הרב שרקי. אני רואה שהדברים שלי עוררו פה הדים. איך האדם הקדמון ראה את העולם לעומת האדם המודרני, לדעת הרב, או איך להבין את ההבדלים? טוב, זאת שאלה של אנתרופולוגיה. אבל, למשל, ההבחנה בין העצם לבין המקרה, בין העולם הרגשי לעולם השכלי, כל ההבחנות האלה שקיימות בתוך הנפש המודרנית, לא היו קיימות באדם הקדמון. אני אביא לך דוגמה. המילה, כשאנחנו מסכימים למשהו, אנחנו משתמשים במילה, כן. כשאנחנו שוללים משהו, אנחנו משתמשים במילה, לא. תשים לב שבכל השפות העתיקות אין מילה בשביל כן. יש מילה בשביל לא, אבל אין מילה בשביל כן. גם לא בעברית מקראית. מה? כן, בזה שפה זה? מאוחר יותר. נכון? מה? זה בארמית. כן, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בתקופה הפילוסופית. אבל בתנך, תמצא לי מילה שפירושה כן, לא תמצא. מה? כנים זה בלשון כנות, או נכון. כן בנות צלופחת דוברות. מה זה כן? נכון הן דוברות. כן? אבל מה שבאנגלית אומר yes, כן? ובעברית המתרגם כן, זה מילה שלא הייתה קיימת במקרא. דוגמה אחרת, דוגמה אחרת. יש פועל באנגלית שמציין שייכות. I have, you have, נכון? He has. המילה הזאת לא קיימת עד היום בעברית. אין מילה כזאת בעברית. זה פועל שלם, כאילו השייכות לא קיימת בשפה העברית. יש לי זה תיאור מצב, זה לא פועל, אין פועל יש, נכון? כמו כן, המילה לרצות, במובן של רצון, לא הייתה קיימת ביוונית עתיקה. היווני לא ידע מה פירוש לרצות, רצון. כלומר, יש הרבה מאוד מושגים שנראים לנו מובנים מאליהם שלא קיימים בימי קדם, והייתי אומר, גם בכיוון הפוך.
מה זה אומר שלא?
אם מילה שמתארת...
אז זה אומר שהמושג לא קיים. ייתכן אפילו שגם אין חוויה כזאת.
אז אדם שלא מכיר את המילה דז'ה-וו לא חווה את זה?
אני אמרתי ייתכן. ייתכן, כן. לא תמיד. לא תמיד.
ומה המשמעות?
כלומר, אם אני לא מוצא מילה לדבר, סימן שהדבר עובר לידי.
מה המשמעות לזה שלא היה מילה כן? מה זה בעצם?
זה אומר שיש עולם שבו האדם לא יודע לעשות הפשטה של החיוב. הוא יכול לתאר פעולה. למשל, שואלים אדם, אכלת או לא אכלת? זאת אומרת, אכלתי. הוא לא אומר כן. ברור? זאת אומרת, יש התאחדות של הדעת עם הפעולה. בסדר? הרב... והמחג, זאת פעם ברוך. מעניין, טוב. איך באמסטרדם עכשיו, חמיזה גביר? טוב. והמחקרים טוענים שהמקרא נכתב בין המאה השביעית לשמינית. פרופסור ישראל פניקשטיין ועוד מומחים בעלי שם כתוצאה ממצאים ארכיאולוגיים. וגם המקרא מעיד רק שנערך בדק בית נמצא הספר. ומאז השופטים... לא נעשה הפסח. התכוונת קודם כל לפרופסור פינקלשטיין, אני מבקש, לא לפניקשטיין. יבין לפינקלשטיין, אם כבר. וכבר מחולה הרשה וחוברת איך זה נקרא? על אתר, חוברת זין, הוצאת מכללת הרצוג. וכן בספר לחפור את התנ"ך מתלמידו של פינקלשטיין, יצחק מייטליס. ועוד רבות נכתב, אני כעת לא זוכר בדיוק כל המחקרים בנושא הזה, אבל הייתי מציע שבמקום להשתמש, וגם שלא לדבר על הספר שיצא לאחרונה, על הממצאים בתל קייפה, הייתי מציע שבמקום לפנות אל תיאוריה אחת מופרכת מבחינה מדעית, שתתבונן למשל בספר אבלה שבהוצאת כתר, ואז תראה גם מה שהוא כותב על אופן השפיטה של המחקרים את הממצאים הארכיאולוגיים, ודעת לנפשך ינעם. בסדר? אני כעת לא קראס על פרטי פרטים, אבל אני רק אולי פרט אחד קטן. אתה יודע, טענו על ספר בראשית שיש בו אנכרוניזם. למה הוא אנכרוניסטי? משום שמוזכר שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, היה להם גמלים. אברהם חי במאה ה-18 לפני הספירה. מה? והגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. אז אם התנ"ך מספר שבמאה ה-18 יש גמלים מבויתים, והרי אנחנו יודעים שהגמל בוית רק במאה ה-12, אז זה סימן שיש פה אנכרוניזם, שהמחבר המאוחר משליך רטרואקטיבית על תקופה קדומה. נכון? יש רק בעיה אחת. לפני כ-20 שנה נמצאה כתובת באנטוליה, בתל אללח, מהמאה ה-18 לפני הספירה, כמו זה תקופת האבות, תקופת אברהם, ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. ומזה למדו שכבר במאה ה-18 היו גמלים מבויתים. ואז מה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת? אז היה אפשר למצוא אותה, אפשר גם לא למצוא אותה. כיוון שמצאו אותה, הזיזו את ביות הגמל ב-600 שנה. יפה, לא? עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להתחשב בממצאים ארכיאולוגיים, רק צריך לדעת את המגבלות של הנתונים האלה. ברור. טוב, הלאה. אז איפה היינו? זהו, אז הגענו בעצם, לא גמרנו את הפסוק. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, והרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, וירדפו את מדיין, וראש, וירדפו אל מדיין, וראש, עורב וזאב, הביאו אל גדעון מעבר לירדן. אז זה יפה ביותר. אנחנו נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.